נאמן, עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, חודש טוב ומבורך, רדיו קול חי, 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, יום שני, חפתת אדר בית תשפ"ד, שעה 11 בלילה. אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. כמדי שבוע, במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם. אם זה נושאים בזוגיות, בעבודה, בחינוך הילדים ובכל נושא שהוא. יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לצוות ההפקה. אמנם אני נמצא פה בפרונט, אבל יש פה כמה חברים מאחורי הקלעים שעושים עבודה מדהימה. יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. מאזינים שמעוניינים לעלות לשידור מוזמנים כבר עכשיו להתקשר, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, באפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. כמדי שבוע אנחנו יוצאים לדרך עם הסיפור השבועי שלנו. השבוע אני רוצה לשתף אתכם בטלפון שקיבלתי יום אחד ממספר חסוי. שלום, כך פותחת האישה, האמת שהיא פתחה את זה ככה בקול מאוד חלוש, לא כזה חזק כמו שאני עושה את זה, ועם הרבה חשש, והיא אומרת לי, אני רוצה להתייעץ איתך על עניין מאוד אישי. אני מבקשת להישאר בעילום שם, אבל חשוב לי כמובן לדעת מראש שהדברים יישארו חסויים ולא יצאו החוצה. לאחר שנתתי לה את הסכמתי שכמובן הדברים לא יצאו החוצה, היא התחילה לשתף. טוב, אתם מבינים לבד שאם בכל זאת אני בא ומספר את זה כאן, זה לאחר שחיבסתי את הסיפור היטב שלא נזהה חלילה שום פרט ובמי מדובר. האמת שאני לא יודעת מאיפה להתחיל. אני אומרת לך מראש, זה לא קשור אליי, זה קשור לבעלי. אני ממש ממש מתמודדת. כשהיא אמרה את זה, הקול שלה ככה נשבר, ואני הבנתי שמעבר לקו היא מוזילה דימה. המתנתי בדממה על הקו, איך אומרים, אני מורגל לסיטואציות מעין אלו, ולאחר מספר רגעים היא המשיכה לספר לי כך. בעלי, לא נעים לי להגיד, אבל הוא לא באמת אדם דתי. נקודה. אין לו שום חיבור לקדוש ברוך הוא. קורע לי את הלב, ככה התבטא, קורע לי את הלב לראות את זה מהצד. האישה נהנחה בכאב, וכך היא המשיכה. אתה יודע, אבא שלי בחר בחור מתמיד, בחור שקדן. אבא שלי שילם ממיטב כספו כדי לזכות בחתן שהוא בן עלייה וכל כולו שקוע בתורה. בהתחלה, בעלי שיחק מצוין בתפקיד. כשהיינו מתארחים אצל ההורים שלי בשבתות, הוא היה קם לוותיקין, הוא היה אומר בסעודה דברי תורה, מיד לאחר הסעודה הוא היה יוצא לבית הכנסת, והוא היה נראה בן עלייה עצום. אבל כשהיינו חוזרים לבית, הוא פשוט בן אדם אחר. תפילות חטופות, ביחידות, ספר בטח שהוא לא פותח. בקיצור, אתה מבין לבד במה מדובר. במשך השנים, ככל שנולדו ילדים והוא הבין שאני עמוק עמוק בתוך הכיס שלו, כמו שאומרים, אני לא יעזוב אותו, אז מה שנשאר זה כובע, חליפה וזקן. מתחת לזה כלום, כלום וכלום. בשלב הזה עצרתי את שטף דבריה, וכמובן ששיקפתי את הכאב העצום שהיא מחזיקה, אבל אמרתי לה לסיום, אני מבקש ממך בקשה קטנה. אני שומע כל מילה, ואני מבין גם היטב את ההתמודדות שלך. אני חושב שאני אולי אוכל לעזור, אבל יש לי בקשה אחת. אני מעוניין שתבואי יחד עם בעלך אליי לפגישה. שנינו ביחד? שאלה אותי מיד האישה בתמיהה עמוקה. מה הקשר שלי? למה אני קשורה לסיפור הזה? הסיפור זה בעלי. אני אישה עירת שמיים. אני מקפידה על קלה כבחמורה. אני אישה ישרה והגונה. הבעיות הן רק שלו. אני רוצה דבר אחד. אני רוצה לשלוח אותו לטיפול ושתקבל אותו לפגישת ייעוץ אצלך בקליניקה. הסברתי לה שבמהלך הפגישה שהם יבואו יחד היא כבר תבין למה זה כל כך חשוב שתבואו יחד לפגישה. ממש התעקשתי על זה, ואכן שבוע לאחר מכן הם התייצבו ביחד אצלי בקליניקה. הגבר, יוסף חיים קראו לו, כמובן שוב אני עושה שינויים כמו שאמרתי מראש, התיישב בניחותה רגל על רגל וכאילו שלוות חיים לפניו. לעומתו, אשתו רבקה ישבה כל הזמן בדריכות, וכל השרירים שלה סיפרו לי על מתח ולחץ עצום שהיא סוחבת. יוסף חיים, שהיה נראה ככה מאוד נינוח ורגוע, פניתי אליו ושאלתי אותו, תגיד לי מדוע לדעתך רבקה יזמה את המפגש הזה שלכם יחד אצלי כאן בקליניקה. יוסף חיים פרס את ידיו לצדדים ואומר לי ככה בשיא הרוגע, בכנות אני לא מבין מה הסיפור. מבחינתי יש לנו חיים נהדרים, יש לי אישה נפלאה, יש לנו ילדים בריאים, פרנסה מכובדת, ואני לא מבין על מה המאומה. על מה המאומה? הזדעקה מיד רבקה. וכי אתה לא יודע כמה איסורי נפש אתה גורם לי? אני לא מדברת על הבושות היומיומיות שאני סופגת בגללך, שזה מעלה לי את לחץ הדם, וזה מלבין אותי וסוחב אותי כמה שנים קדימה. אני נהיה זקנה בגללך. מה השכנים חושבים לעצמם על אדם שאף פעם לא דורך בבית הכנסת השכונתי? מה יהיה עם הישיבות לילדים שלנו? איזה סמינר אתה חושב יקבל את לאה לשנה הבאה? על שידוכים אני בכלל לא מעיזה לחשוב. וכל זה הלחץ שאתה בהתנהגות שלך כל הזמן גורם לי. אני לא יודע מה את רוצה ממני, הגיב לו יוסף חיים בתמיה. אני כן יודע שיש המון דברים שאני ממש מתחשב בך, למרות שבכלל לא פשוט לי. את יודעת היטב שכבר כמה שנים אני רוצה להחליף רכב לרכב חשמלי, זה יותר נוח, זה יותר חסכוני, ורק בגלל הפחדים שיש לך כל היום מהשכנים ומכל הסובבים אותך, אני כל הזמן מתחשב בך, למרות שאני בכלל לא יודע שיש כזה איסור בתורה לנהוג ברכב שכזה. אני גם לא מגלה לאף אחד שאני לומד הנדסת חשמל. מה בסך הכל אני רוצה לעשות? אני רוצה לפרנס את הבית שלנו בכבוד. אבל את ממש רועדת מפחד מהסביבה. ולמרות שזה חונק אותי, אני כל הזמן רק מתחשב בך. ולסיום, אם את זוכרת, אני גם הצעתי לך, אמרתי לך, בואי נעבור דירה. בואי נלך לגור במקום קצת יותר משוחרר, יותר פתוח, שפחות תפחדים מהשכנים. אבל אז את מיד אומרת לי, איך המשפחה תסתכל עלינו? מה המשפחה תחשוב עלינו כשנעבור לשכונה יותר פתוחה? אני באמת לא יודע מה את רוצה מהחיים שלי. מאזינים יקרים, אני רוצה בהמשך התוכנית לשתף אתכם להיכן לקחתי את התהליך קדימה ומה באמת עשיתי עם אותם בני זוג. אבל כעת הייתי רוצה לשמוע ממכם, אולי גם אתם פוגשים את הסיפור הזה? אולי גם אתם מזדהים עם צעד מסוים? אז אני מזמין אתכם לעלות ולשתף. ובכלל, אם אתם פוגשים אתכם באתגרים, בזוגיות, בעבודה, עם הילדים ובכל נושא שהוא, בואו תעלו ותשתפו. יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. כן, אז בואו נאמר שלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, בבקשה.
הלו. שלום רב.
כן, שלום רב. בבקשה, כן.
רציתי לשאול, איך מצליחים להתגבר על תחושות של ספקות ואדם אולי כאדם כתסכול מסוים, דיינו אדם פעמים מוכזב מאוד מעצמו. דוגמה, אני עכשיו, דוגמה, הפעלתי ערבית, דפקתי לפני ערבית שלהגיד יעלה ויבוא, שכחתי יעלה ויבוא. אז הייתי, הרגשתי באותו רגע מאוד לא טוב. כן. אז איך, אני חושב שזה יגיע, שזה לא יקרה להיות, שזה, אני חושב לעצמי דברים לא טובים על עצמי. אני חש, איך אני מתגבר, מעצים את עצמי, או נגיד איך לקראת מבחן, משהו, איך אני אומר שאני כן אצליח, ואני לא, איך לא לפחד מהפחד.
כן, אז בעצם אתה, כשאתה מספר את מעלה את השאלה שלך, אתה מביא דוגמה מאוד טובה מהכאן ועכשיו, ואתה בעצם מתאר על דוגמה שאתה אומר, התפללתי עכשיו ערבית ושכחתי יעלה ויבוא, ואז אני בעצם הרגשתי תסכול, הרגשתי קושי, זה היה לי ממש קשה. עכשיו, זה טוב הדוגמה הזו, כי זו דוגמה ממש טריה. בוא תגיד לי, מה הקושי שהיה לך שם בזה ששכחת יעלה ויבוא? תסביר לי שוב.
הרגשתי לא מרוצה בעצמי. הרגשתי שאני, אני, איך קוראים נקרא לזה, אני רוצה להיות לא ככה.
אני רוצה להיות אחד כזה שהוא לא שוכח יעלה ויבוא.
כן.
עכשיו, אני רוצה להבין אותך שנייה, הרי לכאורה...
רוצה להיות מושלם.
אני רוצה להיות מושלם.
כן?
אני רוצה להיות מושלם. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. בעצם, זה ששכחת יעלה ויבוא, זה, מה זה מספר עליך? כלומר, אתה בעצם מצפה מעצמך להיות מלאך שחייב לזכור יעלה ויבוא, כזה?
לא, אבל מלאך חייב לזכור יעלה ויבוא. חשבתי שאני, בדרך כלל אני, זוכר.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, ובוא תגידי משהו. אם אני מזהה נכון, ואני אומר את זה לא ממקום של ביקורת, אלא ממקום של הערכה, להפך, הערכה, ואני מעריץ אותך אפילו. תכף אני אגיד לך גם למה. אם אני מזהה נכון, אתה בעבר עלית לשידור, אולי אפילו פעמיים. ולמה אני מעריץ אותך על זה? כי אתה, אם אני מבין נכון, אתה כבר מאזין הרבה זמן לשידורים שלנו, ואתה מאכפת לך, ואתה רוצה להתקדם, ואתה לא מוותר לעצמך, ולמרות שאולי זה פחות נעים לך, אתה עולה לשידור, ואתה שואל כל פעם כשיש לך משהו שמאתגר אותך, אתה מסכים איתי עד כאן?
כן.
והייתי רוצה לשאול אותך, כמה זמן אתה כבר מקשיב לשידור? כמה, אני חושב שאפילו כבר ממש הרבה זמן, נכון?
אפשר להגיד כמעט שנה.
אוקיי, קודם כל כיף לי לשמוע את זה, תודה. ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה מדבר על הרגשות האלו של אתה לא מרוצה מעצמך, ואתה רוצה להיות מושלם, אם אתה מסתכל שנה אחורה, לפני שהתחלת לשמוע את התוכניות, זה היה באותה רמה? כלומר, היית, דרשת מעצמך להיות מושלם באותה רמה, הקושי שלך כשהיית לא בסדר, או כשהיית לא מרוצה, היה באותה רמה כמו היום, או שזה היה יותר קשה?
אולי קצת פחות, אבל אחרי שאני מדבר עם הרב, אני משוחח עם הרב, אז זה קצת מקל מעליי. אני מרגיש יותר, שאני בסדר, יכול לתוך את בן אדם.
אוקיי, שמעתי פה שלוש דברים במה שאמרת. קודם כל אתה אומר שכן זה קצת ירד פחות. בוא תגיד לי במספרים כמה זה ירד. אם לפני ששמעת את התוכניות זה היה רמה של 10 הקושי, כמה זה היום רמת הקושי?
היום... 7-8.
אוקיי, ירד מ-10 ל-7-8, קודם כל איזה יופי לשמוע את זה, וזה כבר מלמד שהנה אתה עושה דרך נפלאה, אתה מקשיב לתוכניות ואתה מייצר לך איזשהו, קורא לך שם איזשהו תהליך. עוד דבר שמעתי ממך, שאתה בעצם אומר, הסיבה שעלית לשידור, כי אתה אומר, כשאתה מדבר איתי, אתה מרגיש שמשהו נרגע בך ונהיה יותר רגוע, כי אתה בעצם מבין שמותר לטעות, שלא חייבים להיות מושלמים, שלא חייבים להיות 100%. אני מדייק?
כן.
הנה, אז אתה... מה?
לקבל את הטעות, כאילו, הטעות זה לא משהו, זה משהו צדדי ואפשר לתקן אותו, וזה לא סוף העולם.
בדיוק. כן, אז כבר גילית סוד גם לעצמך וגם לי וגם למאזינים, איך בעצם אתה יכול לעזור לעצמך. זאת אומרת, שדרך זה שאתה בעצם רוצה שאני אעזור לך לקבל את עצמך, אבל גם אתה עצמך מבין שככל שאתה יותר חומל על עצמך, מבין את עצמך, מרפא מעצמך ומבין שאתה לא מלאך ולא חייב להיות מושלם, זה כבר משהו שעוזר לך, נכון?
כן.
יפה, אז בוא תמשיך עם הדבר הזה, תמשיך עם הנקודה הזו, ותמשיך להאזין לתוכניות, אני באמת נהנה כל הכבוד, ואני בטוח שזה, אתה תוכל להתקדם מעלה. בסדר?
ואיך הרב מקבלים את זה שאדם הולך ביטחון עצמי ולקראת הדוגמה עם הציור מעלה ויבוא שנגיד.
אני אשאל אותך שאלה הפוכה. כשאתה לא מקבל את עצמך, אתה מתוסכל מזה שאתה לא מקבל את עצמך? זאת אומרת, אתה מתוסכל גם על הדבר הזה עצמו?
מה זאת אומרת שאני לא
מקבל את עצמי? האם אתה מתוסכל רק מזה שאתה לא מושלם, או שאתה גם מתוסכל מזה שאתה לא מצליח לקבל את עצמך, ולהיות רגוע?
גם זה קשה.
בדיוק, זאת אומרת, יש עוד משהו שאני לא מושלם, לא רק שאני לא מושלם בזה שאני שכחתי יעלה ויבוא, אני גם לא מושלם בזה שאני מתוסכל מזה שאני רוצה לקבל את עצמי ולא מצליח לקבל את עצמי. הבנת? ואני אומר, בוא נעזור לך בנקודה הזו. כלומר, במילים אחרות, בטח שקשה לך לקבל את עצמך, כי אם אתה, יש לך צורך מסוים בשלמות, ממתי אתה סוחב את זה כבר? מהילדות היה לך צורך להיות בשלמות ולהיות תמיד 100%?
מילדות?
אני שואל. אבל בוא, אני רוצה דבר אחד לעזור לך, שלפחות את הנקודה הזו, גם אם אתה מתוסכל מזה ששכחת יעלה ויבוא, אבל בוא תבין שכשאתה מתוסכל מזה שאתה לא מצליח לקבל את עצמך, הרי זה לדרוש מעצמך להיות מלאך. כלומר, כן, כי כשאני לא מושלם, אם אני זוכר נכון, קוראים לך משה, נכון?
כן,
משה. משה היקר. משה, תראה, כשאתה לא מקבל את עצמך בזה שלא אמרת יעלה ויבוא, אתה לא מקבל את עצמך כי אתה בעצם לא מושלם. עכשיו, יש עוד דבר, אתה גם לא מתוסכל מזה של אוף, למה אני לא מצליח לקבל את עצמי? עכשיו, איך תצליח לקבל את עצמך? הרי תבין שאם יש לך צורך רגשי בפנים עמוק להיות מושלם, אז בטח שיהיה לך קשה לקבל את עצמך בזה שלא אמרת יעלה ויבוא ולא היית מושלם. אז לפחות את החלק הזה תבין, ולפחות על החלק הזה תחמול על עצמך, הבנת אותי?
שזה בסדר לטעות.
וזה בסדר לטעות, וזה גם בסדר, יותר מזה, זה גם בסדר בזה שאני רוצה להיות מושלם. אני גם מבין את זה שיש לך צורך בלרצות להיות מושלם. גם בדבר הזה אני מבין אותך. אתה מבין?
כן, הכוונה בסדר להיות מושלם, הכוונה בסדר להיות, רוצה להיות טוב, אחי, להיות טוב. להיות טוב, כאילו, זה...
עוד פעם, תחזור על המשפט האחרון?
כאילו, לא רק להיות מושלם, להיות טוב, להיות להצליח.
להיות טוב ולהצליח, וגם כשאני לא טוב ולא מצליח, גם זה משהו שמותר לי שיקרה. בסדר? אוקיי, אז בוא נסיים כעת, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב... אוקיי, אז נצא לפרסומות, מקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נמשיך עם מאזינים נוספים.
עכשיו איתכם, בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות, ואנחנו מיד אומרים, שלום, רק לפני כן, מי שרוצה להתקשר, 03-500-9393, 03-500-9393, אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות באתר של כל חי, באפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא. הלו?
כן, שלום.
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
כן, שלום. מדבר דוד מבית שמש.
דוד מבית שמש, כן.
כן, אני רציתי בקשר ל... זה שאלה שבעצם נוגעת לכל השנה, אבל עכשיו בחגים יותר. אני רוצה בחופש לנסוע להורים שלי, בעצם כל הפסח, לצאת מהבית, לצאת מהשגרה, ללכת לחופש לגמרי, בלי עבודה, בלי בלגן של ילדים, בלגן בבית. עכשיו אשתי זה קצת קשה, כי היא רוצה להיות בבית, אבל מצד שני, אם אנחנו נמצאים בבית, זה... נקרא לזה קטסטרופה. כל שבוע למשל, כל שבת, בלגן, הילדים הופכים את הבית, ולסדר אותו, וילדים משתגעים. צריכים קצת חופש, צריכים מרחב, לצאת משגרה. הם לא יכולים להיות, במיוחד בחג, הם צריכים כאילו להיות במקום אחר. ההורים שלי רוצים לנסוע למושב. ושם יש כאילו, זה גם בית אחר, גם אווירה אחרת. הרבה יותר קל. היא אומרת לו, אני רוצה את הבית. אבל מצד שני, זה קשה. אין לי כוח כבר. איך אומרים? חופשיות יותר, חופש.
כן, אז דוד, בוא נסכן את השאלה שלך. אתה בעצם אומר שאתה רוצה בחופש. אתה מדבר על החופש, אתה מדבר עכשיו על חופש פסח, או...
פסח, כן.
אוקיי.
בעצם זה יכול להיות הרבה פעמים, זה שלה גם חופשים אחרים. כן.
אבל זה נוגע ממש לעכשיו בעצם, גם לחופש פסח.
עכשיו עוד נקודה אצל ההורים שלי, אז בעצם יש גם שפע, יש אוכל, זה בחינם, לא עולה כסף. ואם אני למשל אלך למקומות אחרים, אז זה גם משלם המון כסף, מעצבן כאילו. זה לא שאני יכול פתאום להחליט שאני הולך למשהו אחר וזהו. זה גם עולה הרבה כסף, אז זה לא שייך.
אז בוא נסכם מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, אתה רוצה לנסוע בחופש להורים שלך, זה גם חוסך שלא יהיה בלגן. למה? כי אצל ההורים יש פחות בלגן מאשר בבית? כזה?
כי הילדים בבית הם ממש שובבים והופכים אותו. אשתי למשל בבוקר, בשבת, היא קצת רוצה לנוח, והילדים מתעוררים לפני, ובינתיים כל הבית חוגג. ועד שהיא קמה, היא קמה לבלגן. למשל, אם יהיה בבית אחר, אז אין שם את כל הבלגן של הבית שלי, אין שם את דברים.
כן, כן, אני איתך. הלו?
כן, כן.
כן, אז בעצם אתה אומר, אני רוצה רק להבין דבר אחד, אתה אומר ככה, בחופש, אתה אומר, אתם רוצים לנסוע, אתה היית רוצה לנסוע להורים שלך, זה גם חוסך בלגן, זה גם חוסך שלא יהיה קטסטרופה, וגם יש אצל ההורים יותר כסף, יותר אפשרות, ולעומת זאת, אשתך זה קשה לה. עד כאן השאלה, נכון?
כן. כן,
אז
כן.
במילים אחרות, אם נסכם את זה, יש קונפליקט בינך לבין אשתך. כלומר, לך יש צורך מסוים שלאשתך זה לא נכון לה, ולעומת זאת, מה שנכון לה לא נכון.
באמת לא אכפת לה. כן, גם ביום יום נגיד, כל צהריים, לא אכפת לה כל כך הבלגן. כאילו, אפילו שהילדים הופכים את זה, לא אכפת לה, היא אומרת אני אסדר. היא כן מסדרת, לא מסדרת, לא אכפת לה כל כך הבלגן. וכל יום הבית, גם בלגן, כל יום, בשבתות, אני אומר, זה כאילו איזה מין סוג של איזה, לא יודע איך לקרוא לזה, סוג של איזה, כל יום בלגן, 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 כאילו, אין לזה איזה סוף, אין לזה איזה יישוב הדעת, כאילו, זה כאילו לחיות באיזה, לא יודע, לא יודע אפילו איך להגיד את זה בדיוק.
איך להגדיר?
אני רוצה, יאללה, זהו, מספיק לכל השנה, יש את זה, מספיק, בוא עכשיו להתעבר, לתת למקום אחר, מושב, חופש, כלום. עכשיו, תנו לי חופש מכל השגרה הרגילה. לא רוצה להסתכל על הבית.
אז בעצם אתה מוסיף פה נקודה מאוד מאוד משמעותית, שגם מסבירה למה לה לא בוער לנסוע להורים שלך, כי לה באמת לא כזה מפריע בלגן. מי שמפריע לו הבלגן מאוד זה אתה.
כן.
אוקיי. בוא תספר לי מה הקוסמות שאתה רוצה ממני.
איך לנסות לשכנע אותה בעצם, אפילו שקשה לה, לנסות לשכנע אותה שהיא תסכים לבוא, שהיא תבין, יותר נכון, שהיא תבין את הצורך שלי, שלי מאוד, אני כבר לא מסוגל, אין לי כבר להסתכל על הבית, נמאס לי כבר, אני רוצה פעם מפה, וזה לא מספיק מדבר על המילים האלה, היא כאילו אתה צריכה להגיד, לא, לא, בוא אני אעזור לך, בוא אני אתאמץ, אני אסדר קצת הבית, אני אעשה לך אווירה טובה. היא לא באה אליי בתור בוא אני אתן לך את הצרכים שלך. לא, היא באה להגיד לי, קשה לי, לא יכולה, לא רוצה, זהו. היא לא נותן לי משהו חליפי.
אז אתה אומר בעצם שהקוסמות שאתה רוצה זה, איך אני יכול לשכנע אותה שתסכים לצורך שלי?
כן, כן. כי לשכנע, בוא נגיד ככה, לשכנע אותי להישאר בבית עם הרצונות שלה, אני לא, אין לי כוח לחשוב על זה. זה אני לא מסכים. אני רוצה רק ללכת בכיוון הפוך. איך אני צריך לשכנע אותה? לא יודע מה, אבל היא כאילו נעולה בזה.
עכשיו בוא תגיד לי משהו. לו יצויר שלא היה שייך לשכנע אותה, נגיד, לא כי אי אפשר לשכנע, נגיד שזה לא היה שייך שתיסעו להורים שלך בשום אופן, כי גם שם יש בלגן, כי שם גם לא, כי זה לא אפשרי, כי הם לא מסכימים, לא יודע למה, וזה לא אפשרי. ועדיין יש כל המצוקה שבבית יש קטסטרופה ויש בלגן והכל. לכמה היה יורד לך הקושי מ-10?
זה טיפה היה פחות קשה לי, כי כאילו אין לי מקום חילופי. אולי אפילו הייתי כן מנסה להתאמץ, אולי בחגים או בחופש, לפחות למצוא איזה יום יומיים באיזה מקום אחר, אבל זה טיפה היה פחות קשה לי.
כמה? תגיד לי, כמה טיפה? כמה טיפה? מ-10 היה יורד ל?
ל-8, אבל כן הייתי רוצה, לפחות, בוא נגיד בשבתות, אז סדר, אז זה היה החיים. אבל בחופש קצת, במיוחד עכשיו, לסדר וזה, אז עוד פעם איזה חג, שבמקום את החג אני רוצה להרגיש, כאילו יאללה, קצת יותר טוב מכל שבת רגילה, הייתי רוצה כן למצוא את עצמי אולי במקום אחר. אז זה מאוד יקר להיות לעשות לבד, אבל
אבל עדיין היה נשאר קושי גדול של 8. אוקיי. טוב, אני רוצה לבקש ממך שתחשוב על שאלה מסוימת. בזמן שאתה חושב על השאלה, אנחנו נצא פה למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן אני רוצה שתגיד לי מה חשבת על מה ששאלתי אותך, בסדר? אז אני רוצה שתחשוב על הנושא של הבלגן. מה קורה לך מול בלגן? כלומר, מה עושה לך בלגן? מה קורה לך מול בלגן? ממתי קשה לך מול בלגן? איך היה לך בילדות מול הנושא של סדר ובלגן? תחשוב קצת על הנושא הזה, ומיד שנחשוב מהפרסומות אני אשמח שתשתף אותי, בסדר? אוקיי, אז אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות. דוד, אתה עדיין איתנו על הקו?
כן.
אז אני, בוא, רק אני אגיד מה ששאלתי אותך כדי למי שמצטרף כעת. בעצם אתה מספר על זה שאתה רוצה לנסוע להורים שלך שלא יהיה בלגן, בחופש אני מדבר, וככה שיהיה קצת, שלא יהיה קטסטרופה עם הילדים, וגם יש כסף יותר קל ליהנות וכולי, ואשתך ממש מתעקשת שלא לנסוע. דרך אגב, למה אשתך לא רוצה לנסוע?
קשה לה רגשית קצת עם המשפחה, קצת עם השוויגר, עם עצמה. יכול להיות שהיא אפילו עם עצמה, שהיא רואה כאילו שהשוויגר יותר, כאילו אני חושב נפשית, כאילו יותר כאילו חזקה ממנה, והיא יותר חלשה, והיא יכולה להגיד לה פתאום איזה מילה אל הילדים, אז היא יכולה להיפגע, יכול לקרוא כאלה דברים.
אז אתה כבר מסביר, היטב את הקונפליקט שיש בינך לבין אשתך. כלומר, מה שמגן עליך מערער אותה, ומה שמגן עליה, מה שמגן עליה מערער אותך, ותדע לך, ותדע לך שדווקא כאן יש חלון הזדמנויות למפגש. כלומר, אם שניכם מסכימים, זה אני אומר משהו, תקשיבו כל המאזינים, אם יש תמימות דעים ואני רוצה את מה שהיא רוצה והיא רוצה את מה שאני רוצה, אין מפגש. דווקא פה, בגלל הסיטואציה הזו של מה שלא טוב לך, מה שטוב לך לא טוב לה ומה שטוב לה לא טוב לך, פה אתם יכולים לפגוש ולראות את אחד את השני. פתאום פה היא יכולה לראות, גם אתה יכול לראות, אבל גם היא יכולה לראות את כל נושא הבלגן שכל כך מכביד עליך, ובאותה מידה גם אתה פתאום מגלה, רגע, קשה לה עם השוויגר, קשה לה עם המשפחה, בוא ננסה להבין מה קשה לה שם, כאילו פתאום יש מקום שאנחנו בעצם...
על הקטע של השוויגר, שאני אומר, בסדר, אז בוא, פחות תדברי איתה, פחות זה...
זה כבר פתרונות, אתה עכשיו רץ לפתרונות, אבל אני אומר קודם כל, לפני הפתרונות, בכלל להתייחס ולהסתכל... יפה, עכשיו בוא תגיד לי מה חשבת בזמן הפרסומות, לגבי מה קורה לך מול בלגן.
באמת אפשר לומר שזה המפתח, אחד מהמפתח העיקרי, שמסובב כאילו סוג של, נקרא לזה, מה אני מול אשתי, שהיא כאילו יותר באה מבית כזה, ופחות אכפת לה בלגן, ואני מגיע מבית שיותר אכפת לי הסדר, גם בתור ילדות, שאלתם איך אני זוכר את עצמי בתור ילדות, אז באמת אני מגיע כאילו מבית יותר מסודר, יותר אכפת לו אני לסדר, אני זוכר שאפילו אמא שלי, היא אומרת עד כדי כך שהיא לא מוכנה ללכת לישון, שיש כלים בקיר, משפט כזה. היא לא הולכת לישון, יכולה להיות בשתיים בלילה הרע, כדי שנקום בבוקר, בית נקי.
וזה מאוד מעניין,
מאוד קריטי אצלי.
ואת יודע מה מעניין פה? וזה מאוד מעניין, הרבה פעמים, כשהאימא כל כך דורשת סדר וניקיון, לפעמים זה מייצר ריאקציה אצל הילד, ואצלך דווקא...
אצלי לא, אני באופי שלי כן יצא.
ואוקיי, ואז כשיש בלגן, מה קורה לך שם? מה זה לוקח ממך הבלגן?
זה מעצבן אותי, במיוחד שאני חוזר על עצמו כל יום, וזה לא אוכל פעמים שאפשר להגיד, קרה איזה פשלה, אני גם מרגיש כאילו אני נמצא מול בן אדם שלא אכפת לו, הוא לא רואה מסביבו מה קורה, הוא גם מתפרש לי כאדם כאילו עצלן קצת, שהוא מתעצל לסדר את הדברים הקטנים, וכשזה 5 דברים עוד אפשר, אבל 5 נהיה 10, נהיה 20, נהיה 40, נהיה 50, נהיה 200, ואחרי זה בוא נסתכל על התוצאה, לסדר את זה, ועכשיו אנחנו צריכים איזה שעה שעתיים לסדר את הדברים, וחבל לנו, כאילו, לבזבז את החיים שלנו, כל היום סביב המעגל הזה, בלגן לסדר, כל היום החיים שלנו סביב זה, במקום שאם הבית שלנו היה טיפה יותר מסודר, היה לנו זמן לחיים, לדברים אחרים יותר, משהו יותר, איך אומרים, משהו להתעסק איתו יותר, חוץ מכל היום עם, ה, עם הגלגל הזה, וגם זה, 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 גם זה חופר בשכל. אדם מגיע לבית, במקום להרגיש בית קצת נורמלי, נקי, כל יום הוא מגיע לאיזה בית של, לא יודע, של ג'ורה.
דוד, איזה מתנה?
אני אוסיף עוד משהו?
כן.
אפשר אוסיף עוד משהו?
כן.
פעם בעבר אני כאילו הייתי יותר כן מנסה קצת לעזור, כן איזשהו תפקידים יותר, כן מכין דברים מהרצפה, הייתי יותר מרגיש שאני רוצה לעזור ולסדר. עד שלאחרונה, לא יודע, בחצי שנה האחרונה, הגעתי למסקנה שזהו, נמאס לי, לא רוצה לעזור יותר, לא מסדר יותר, נמאס לי, אני כאילו משלים עם המציאות הזאת של התסבוכת של השגרון הזה, כדי שאני לא אסבול עוד יותר, וזהו, אין לי כוח. עד שאשתי תבוא איתי להסכם, שאיכשהו הבית יהיה יותר מסודר, אז אני אמורה לחזור לסדר. אין לי כוח כאילו לטחון מים, זה חופר בשכל משגע אותי, לא יכול להתמודד עם זה יותר. זהו, נמאס. סוג של... זהו, לא יודע איך. משהו יותר חריף.
דוד, אז קודם כל, ממה שאתה מתאר בסוף, שאתה כבר לא מוכן יותר לסדר, ועד שאשתי תשלים עם התסבוכת הזו, זה בעצם מסביר לי כמה אתה מתמודד, כמה לא נעים לך כל הסיטואציה הזו, וכמה זה לא פשוט לך.
לכן אני אומר, מרוב שזה כל כך קשה, נמאס לי כבר להסתכל על הבית, רוצה חופש, אין לי כוח כבר.
עכשיו, יחד עם זה, ולכן גם אתה רוצה לצאת ליומיים חופש, יחד עם זה, דווקא בזכות הקונפליקט שיש ביניכם, אני קורא לזה בזכות, איזה מתנה שהצלחנו לפגוש היום את דוד. תראה כמה דברים פגשנו בך. אתה מספר שזה מעצבן אותך, ואתה מרגיש מול מישהו שלא אכפת לו, ושהוא עצלן, ושזה גורם גם פחדים לעתיד, כי הנה, זה גורם לבלגן, ואז לוקח המון זמן לסדר את זה, ואז החיים שלנו מתבזבזים, וזה חופר לי בשכל, ומלא מלא מלא רגשות שהבאת פה. ותראה לכמה מקומות בנפש שלך אפשר לצלול קדימה, בזכות הקונפליקט והמפגש הזה. אז בוא, יש מקום אחד של הפתרון, מה נעשה בסוף, ואיך נסתדר בסוף עם הפסח ועם הבן הזמנים, ולאיפה נלך ומה נעשה. אוקיי, זה פתרון סופי, מה נעשה בסוף? נשאיר את זה קצת בצד עכשיו. כי למרות שאתה רצית רק פתרון, כשעלית לשידור, זה מה שרצית ממני, את הפתרון. אני אומר, עזוב את זה בצד. בוא תראה לכמה מקומות אפשר לפגוש בנפש שלך, ואני הייתי מציע לך מתנה לחיים, קח את זה איתך. תנסה קצת ללכת ולהתבונן. מה אתה מרגיש מול אשתך שאתה חווה אותה עצלנית? מה קורה לך מול עצלנות? מה אתה מרגיש בהקשר לעצלנות? ויש פה כל כך הרבה מקומות, זה רק דוגמה אחת, כי אמרת המון דברים, ויש פה המון המון דברים לאיפה ללכת איתך ברגשות שלך, וככל שאתה יותר תתבונן שם ותסתכל על הדברים, אתה תרוויח תהליך, שאתה יודע מה יקרה בסוף התהליך? פתאום אתה תסתכל על הנושא של הבלגן, גם בעיניים אחרות, וגם זה פחות יאתגר אותך. שוב, תלכו, אני מאחל לכם ללכת בפסח להורים, וזה יהיה מקסים. עכשיו, תראה, אנחנו ממש חייבים לסיים, אני הערכתי איתך הרבה, ויש פה עוד שאלות ומאזינים, אבל תנסה לקחת את מה שאמרתי, בסדר?
מה עושים?
מה עושים? אז יש את החלק של הפתרון, מה עושים פתרון? שאלה מצוינת, ואני באמת לא קוסם, ולא יוכל להביא לך עכשיו קוסמויות מה לעשות בפתרון. אני כן...
מה עושים עם הרגשות שלי?
עם הרגשות?
עם המון רגשות?
אז קודם כל, אתה בעצמך, בזמן של הפרסומות, הבאת מלא, כתבת לעצמך מלא רגשות. בוא תיתן לעצמך יום יומיים להתבונן בהם. הבאת פה מלא רגשות. זה מעצבן אותי, אני מרגיש שמישהו... תגיד לי, זה מפריע לך שלא אכפת לה, או שלא אכפת לה ממך? זאת שאלה טובה, נכון? מה זה עצלנות? מה קורה לי מול עצלנות? על כל דבר ודבר פה יש מלא מלא שאלות לשאול. אפילו תעשה את השיח הזה עם מישהו אחר. קח את כל מה שכתבת, לך עם מישהו אחר, תעשה איתו את כל השיח של מה שדיברת כאן, ותנסה להתבונן בנפש שלך, כי יש פה המון המון דברים. זה חתיכת אתגר בחיים שלך, שמציפים המון המון דברים, בסדר?
אבל איך מתמודדים עם זה?
ככל שיותר תסכים לי, עזוב עכשיו איך להתמודד עם זה. תשמע בקולי, עצה טובה, עזוב עכשיו איך להתמודד עם זה. קודם כל, אתה יודע מה, עד שבוע הבא, לך שבוע שלם, תתבונן בכל מה שדיברנו כעת. שבוע הבא אני מזמין אותך כבר עכשיו, תעלה לשידור ונדבר על מה עושים בפועל, בסדר? הנה, נתתי לך אישור, מזמין אותך שבוע הבא להתקשר שוב, בסדר?
בסדר.
אוקיי, יופי, תודה רבה, ויצא לנו ככה קצת ארוך השיחה הזו. אני רוצה כעת להתייחס, יש פה שאלה באתר, שאני, גם שאלה בוואטסאפ שהגיעה אליי היום, לוואטסאפ האישי שלי הגיעה אליי היום בבוקר, אני רוצה להספיק להקריא אותה, וגם לפני כן יש פה שאלה שהגיעה לאתר, שזה שזה הגיע פה לוואטסאפ של הרדיו, סליחה, שאלה שהגיעה פה עכשיו, וזה מתחבר למה שאני רוצה להסביר בקשר לסיפור שסיפרתי בתחילת התוכנית. אז בואו ננסה בזריזות להיזכר בסיפור שהיה. סיפור שהיה עם גבר ואישה, שהאישה אומרת שבעלה הוא בכלל לא דתי, הוא כל היום מזלזל בתורה ובמצוות, וזה נורא נורא כואב לה. עכשיו, אני לא מקטין בקיו זה מהכאב שלך כמובן, ואני מבין מאוד מאוד את הכאב. אני רוצה לחבר את הכאב שלך שאלה שהגיעה פה לוואטסאפ. אז ככה, שלום וברכה, ככה היא כותבת, רק רגע, שימי בבקשה את השאלה על הזה, תודה. שלום וברכה, רציתי לשאול, יש משפחה חרדית, ויש להם בן נשוי עם שני ילדים, והוא רוצה לבוא לשבת, או לחג, לערב, כאילו למשפחה החרדית, ולחזור ברכב בשבת. ואז פה הם שואלים, האם כשאני מאפשר לו, האם הוא והוא בעצם מחלל שבת כאילו בגללי, כי הרי אני נתתי לו אפשרות לבוא. ויש עוד בעיה שגם אחרים בבית ילמדו ממנו, מה כבודו אומר, הרב יכול לתת תשובה ברדיו או לכתוב תודה רבה. ככה שאלה. עכשיו, זה ממש מתחבר לי כאילו לסיפור של אותה אישה שזה לא אותו דבר, אבל סתם זה ככה פתח לי את הנקודה הזו, שבעצם על הנושא של דת. ואותה אישה אומרת, בעלי בעצם ממש מתנהג כמו אדם לא שומר תורה ומצוות, וזה כל כך קשה לה. לפני שאני אתייחס לשאלה שקראתי עכשיו מהוואטסאפ, אני רוצה רגע אחד לחזור לסיפור בתחילת התוכנית. בואו ננסה להבין שבני זוג הם בעצם כמו כלים שלובים. גובה המים בשני הכלים הוא תמיד זהה לחלוטין, ויש ריקוד שווה ביניהם. ואני רוצה לשתף אתכם במשהו מעניין. כשאותה אישה הגיעה אליי, וסיפרה כמה שבעלה לא שומר תורה ומצוות, וכמה שהוא מתנהג בצורה נוראית, אז התחלתי לברר, בוא נבין מה בעצם המנועים שלך בעבודת השם. כי הרי תשימו לב שכל הזמן הוא התלונן על זה, שכל הזמן חשוב לה מה השכנים אומרים, ואיך השכנים מסתכלים. ובאמת, כשדיברתי איתה, שיקולי הדעת שלה היו כל הזמן, מה יגידו, איך אני אצליח לתמרן את בעלי להשתנות, איך אני אגרום לתלמידות שלי להתחזק, וכל הזמן היא דיברה על השכנות שהיא כמה מתביישת מהם, וכמה שלא יקבלו את הבת שלה לסמינר, ואת הילדים שלה לישיבות. ויש שם מעבר לחלק של דת, יש שם עוד הרבה חלק משמעותי של המון פעילות חיצונית מרשימה. אבל רציתי לברר עם אותה אישה כמה חיבור אמיתי פנימי עמוק ויש לך לדת. ואני אומר לכם, מתברר שבאמת היא הסכימה להיות כנה ואמיתית, והתברר שם בתהליך שהמקום הזה היה מקום יחסית נמוך. כלומר, הרבה יותר מה שתפס שם הרבה מקום, אני לא אומר את זה מקום של ביקורת חלילה, אבל בפועל מה שקרה שם בתוצאה, שחלק גדול ממה שתפס אותה זה המון המון מה יאמרו ומה יגידו, והעולם הערכים שלה והרגשות והפחד מהסביבה. ואז המצב של בעלה בעצם היה שיקוף מדויק כמו צילום רנטגן לתוך הלב שלה. ולמרות שכאילו מהצד זה היה נראה שצד אחד מוסרי וערכי והצד השני רדוד ועסוק בעצמו, אבל זה לא בדיוק כך. כלומר, יש פה המון רגשות לה, והמון רגשות לא בדיוק כמו המאזין האחרון, דוד מבית שמש, שיש את הרגשות של אשתו ואת הרגשות שלו, והם נפגשים אחד עם השני. הוא נורא 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 מפריע לו בלגן, ולה נורא נורא מפריע לחמותה והמשפחה שם, שיש לה התמודדויות שם, ופה יש מפגש ביניהם. כך גם שם היה מפגש בין הבעל האישה, שהבעל בעצם, האישה מאוד מפחדת ממה יאמרו ומה יגידו ומאיך יסתכלו עליה, והגבר יש לו פחדים אחרים. והדבר המעניין שקרה שם, שתוך כדי התהליך, אני אגיד את זה ממש בקצרה כי אנחנו לקראת סיום, כשהאישה עברה תהליך והתחיל להיבנות העמוד שדרה שלה, ופתאום משהו שם יותר השתחרר מול הסביבה, מול בעלה ומול כאילו, כי הצלחנו להפריד את המקום הרוחני מכל הנושא של רגשות של מה יאמרו עליי ומה יגידו עליי, והתחזקה שם, ואז הגיע רק המקום הרוחני. מה קרה? בגלל שהמקום הרוחני היה יחסית נמוך אצלה, היא פתאום שחררה. כלומר, פתאום נהיה לה פחות אכפת מדברים, ובגלל שהיא כבר פחות נבלה משכנות ופחות פחדה משכנות, פתאום היא שחררה מול דת. ובעלה, בתוך התהליך הזה, פתאום נורא נלחץ. כי הוא אמר, רגע, אשתי פחות מחזיקה בדת, ואז הוא קיבל אחריות, ופתאום מצאנו אותו נפתחו לו שם, נשבר לו שם הגנות מסוימות, ונפתח לו שם עולמות חדשים שהוא לא הכיר מול הנושא של דת. זה פשוט היה מרגש לראות את זה. וזה המושג של חוק כלים שלובים, שזה משהו שגם קורה מול בני זוג. כשאני חוזר לשאלה שהגיעה פה באתר, בוואטסאפ, על אותו שאלה, אני לא אתן עכשיו תשובה, ואני גם לא רב לענות תשובה על השאלה מבחינה הלכתית. אבל אני יכול להגיד שתנסו לעשות בירור כמה החלק שם הוא באמת רק הלכתי, וכמה החלק הוא רגשות, או חששות ופחדים, ולא חוסר נעימות. יש כאן שאלה נוספת שהגיעה, שאלה ארוכה שהגיעה לי בוואטסאפ בבוקר, ואני לא אספיק היום להתייחס לזה. אני בלי נדר אשתדל מאוד בשבוע הבא, ואני מבקש סליחה ממך שבכלל אני ממליץ לך לעלות לשידור, כי יהיה לי הרבה יותר יכולת להעריך בזה ולהתייחס לעומק, אבל אם לא תעלה, אני בשבוע הבא בלי נדר אשתדל להתייחס לזה. אנחנו כבר ממש ממש לקראת סיום, תוכנתנו מתקרבת לסיומה, ואני שוב מצטערת מה שלא הספקנו. תודה רבה לצוות ההפקה, יצחק חן שהביא את כולכם אליי, ופנחס בינדר שהביא את כולי אליכם. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתי. חודש טוב ומבורך לכולם. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון אריה אטינגר. ניפגש שוב שבוע הבא 11 בלילה, יום שני 11 בלילה, ועד אז לילה טוב והמשך האזנה עריבה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי, כל חי.